כל חי אונליין 93fm.co.il.
הסתייגויות לחוק השנוי במחלוקת, שההערכה היא שהקואליציה תצליח להביא לאישורו בקריאה שנייה ושלישית בשעות הלילה המאוחרות. זאת למרות שכמה מחברי הקואליציה, ובהם ראש הממשלה נתניהו והשרים בנט ואזולאי, לא משתתפים בהצבעה, וחברות הכנסת עזריהו ונרי מכולנו לא מצביעות עם הקואליציה בשל התנגדותן המוסרית לחוק ההמלצות. השעה האחרונה של הדיון שנמשך כשתי יממות הצהיר יושב ראש האופוזיציה הרצוג כי חוק ההמלצות פוגע בדמוקרטיה ומחליש אותה, ומנגד יוזם הצעת החוק יושב ראש האופוזיציה חבר הכנסת יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אמסלם האשים את האופוזיציה בביזוי הכנסת ובשתיקה על שחיתות כשחבריה היו בשלטון. קודם תחילת ההצבעה על חוק ההמלצות במליאת הכנסת הבהיר יושב ראש הכנסת אדלשטיין בהערה אישית כי במקרה שמי מחברי האופוזיציה יעתור לבגץ במקרה של אישור החוק לא יאפשר עוד לקיים דיונים ארוכים ביותר של התנגדות לחוקי הקואליציה בשל הפגיעה בדמוקרטיה ועלותם הגבוהה. זאת בתגובה להצהרת יושב ראש יש עתיד חבר הכנסת לפיד כי אם חוק ההמלצות יאושר הלילה מפלגתו תעתור מחר לבגץ מדרישה לבטלו. בתגובה תקפה שרת המשפטים שקדת לפיד ואמרה כי הוא משפיל ומבזה את הכנסת. קודם ההצבעות על חוק ההמלצות פרץ עימות מילולי קולני בין חבר הכנסת חזן מהליכוד וחברת הרשימה המשותפת זועבי, והם הוצאו מהמליאה עד שיורשו לשוב ולהצביע. את הידיעות מסר כתבנו בכנסת איתי גדסי. ועדת השמות של עיריית ירושלים הודיעה ערב רשמית על שמות חדשים ברחובות הבירה. בין היתר יקראו שמות צמתים, רחובות ומבנים על שם מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, מרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה והרב משה צבי נריה זכר צדיק לברכה. בנוסף הוחלט כי צומת הכניסה לבירה תיקרא על שם ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון זיכרונו לברכה. ממשל טראמפ פרסם את רשימת ההצלחות שלו לשנת 2017. ברשימה שפורסמה הערב מופיעות ההכרה בירושלים כבירת ישראל וצמצום חשיבות הסכם הגרעין עם איראן ושכנוע העולם היא אינה מקיימת את התחייבויותיה. התחזית מיד.
התחזית בחסות סנוסופט, סדרת גלילי נייר טואלט ברכות מפנקת במיוחד. סנוסופט, רך כל כך.
הלילה ומחר יוסיף להיות מעונן חלקית וצפויה ירידה קלה בטמפרטורות, בשישי ללא שינוי, ובשבת צפויה עוד ירידה קלה במידות החום, וייתכן גשם מקומי קל.
התחזית בחסות סנוסופט, סדרת גלילי נייר טואלט ברכות מפנקת במיוחד. סנוסופט, רך כל כך.
עד כאן חדשות כל חי להיום, תודה לטכנאי שי פופובסקי, אם ירצה השם נשוב ונשדר מהדורת חדשות נוספת מחר בשבע בבוקר. לכולכם המשך האזנה נעימה לכל חי, ולילה טוב ושקט.
גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי בירושלים ומנדיו בבני ברק. מחר יחול יום תענית עשרה בטבת. אנחנו נדבר בתוכנית שלנו עם הרב אליהו שלזינגר, רבה של שכונת גילו. נביא את דבריו של הרב יחמיל קרם, המרצים הבכירים בארץ. נביא את דבריו של בן ירושלים, הרב יהודה קרויזר, רבה של מצפה יריחו. נצא לסיור על חומות ירושלים עם מדריך ראשית ירושלים בימין טרופר. ונשמע את הגברת ויינגרטן בקלקה ישנה מאוד, ילידת ירושלים, שחזרה לעיר העתיקה מיד אחרי שחרורה. כיום הבית שלה משמש כמוזיאון חצר היישוב הישן, וגם בית הכנסת אור החיים הקדוש. הערב ליל היארצייט של רב נוסן שטרנהרץ, מורנת, תלמידו חביבו של רבי נחמן מברסלב. אז השירים הלילה מוקדשים לחסידי ברסלב, ועם ארץ השם אנחנו נעשה תוכנית מיוחדת על ברסלב ירושלים. וכרגיל אנחנו מתחילים, פותחים את דברינו עם הגברת שולמית איזנבך, לילה טוב.
לילה טוב וערב טוב, אם אתה כבר הזכרת את ליל עשרה בטבת, אז למעשה בעם ישראל זה היו שלושה ימים רצופים, לא קלים. חטא בטבת היה יום תרגום התורה ליוונית, מוחת היה יום פטירתם של עזרא ונחמיה, בטט, ביוד בטבת, זה היום, איך אומרים, השיא של שלושת הימים האלה, ימים לא קלים לעם ישראל. קדוש ברוך הוא יעזור שיהפכו חומים לששון ולשמחה.
אמן.
ואני רוצה הערב לקרוא שיר על אנשים של פעם. לעילו נשמתה של דודתנו הרבנית מרת בלומה אייזנבך עליה השלום, אשת הרב מושל יהודה אייזנבר, זכותו יגן עלינו, שיום פטירתה חל ביוד בטבת ולא הותירו שם ושרית. בקיתון המטבח הקטן והצר, שכוחת גב וכפופת קומה, הייתה עומדת דודתנו והיה לצר, עומדת ומבשלת והיא דמומה. ערב ראש השנה היינו נפגשות באשמורת הבוקר לאמירת סליחות זכור ברית, ויוד ג' מידות לפני יום כיפור, זה כבר היה בפני עצמו סיפור. ערב ראש השנה הייתה עסוקה בהכנת הסימנים. אדומה הייתה הוא סמוקה, שכן זכתה עוד שנה לתרוח, אבל פי שכבר לא היה לקוח, לצורך עצמה ובעלה הזדקקה למעט שבמועט. הייתה מחלקת סימנים לכל אחד ואחד, ומי שבא אליה לאחל השנה טובה המתוקה, הייתה נותן לצלחת עם סימנים ועוד ברכה עתיקה. לשנה טובה תיכתב ותחתם, ולאלתר לחיים טובים וברוכים. והייתה מלווה הדלת היציאה, ומוסיפה להתראות בעזרת השם גם בשנה הבאה. דלת ביתה הייתה פתוחה לכל, כי בבית היו מוכרים השקעות ויינות, ואם בשבת נשארת ללא יין ובירה, כאן תקבל בשמחה, בחיוך ויערה. צנועה הייתה, נכבדת אל הכלים, ואיזה מטבח היה לה, ואיזה כלים. פתיליה בעלת פתיל כפול ועוד פתיל אחד, מחבת שחורה גדולה לטיגון ועוד ציר מיוחד. למחרת חג החנוכה השכם בבוקר, הייתה צועדת לעבר המאפייה. כל דקה מבוזבזת עולה ביוקר, כי במאפייה כבר החלו ההכנות לאפייה. למחרת זאת חנוכה הייתה מזדרזת לקיים המצווה. לברור את החיטים אחד-אחד, להכנם לתחינה ברחיים של יד. לא, הגשמים של דבת לא עצרו בעדה. וזה היה תפקידה ויהודה, לתרוח ולעמול לטובת הכלל. לה באמת לא קשה בכלל את השולחן הגדול לערוך לסדר, והסדינים המגועצים המחסים כל פינה. הייתה זו הכנה במסירות נפש ובסדר, כשהוציאו את כלי הפסח בתפילה ובתחינה. שהידיים שהורידו יזכו גם להחזיר, והידיים שיחזירו יזכו שוב להוציאו להחזיר. בן אחד שילדה נפטר באותו ילד, והבן השני שהיה נשוי, טבע בכנרת ערב חודש ניסן. כשחזרו מהמקומות הקדושים, הגיעה הבשורה המרה וחרב עולמם של ההורים. היא נשאה את אבלה בשקט ובדומיה, וקיבלה את הגזרה בנפש הומיה. מעולם לא שמעו את קולה. צריך היה להטות אוזן לכל מילה ומילה. אך ידעה לבוא להשתתף בשמחות, לנישואי קיבלתי מן הזוג פמוטות, כשאלת עדני בחורי הביאה בקבוק יין מעשה ידיה שהיה שנים במרתף. היא חלה לי שתהי אמא בריאה וחזקה. כוסית יין בכל יום זו סגולה בריאה. לא השאירה שם ושרית, שרית, אך טעם עדין השאירה באחרית. דמות מיוחדת ששוב אין היום כאלה. אלה שנשארו במוזיאון של הדור הישן. זה שקיבל את הגזרות באהבה וידע להרעיף ברכה טובה. ויוד בטבת יום קר ומושלג. החזירה נשמתה לבוראה בטהרה. כל האחנים והאחניות, המשפחה הגדולה והענפה, הלכו ללוות את הצדקת הדגולה. לא נהנתה מהעולם הזה כמלוא הנימה, אך נשארה בליבותינו הדוד הבלומה היקרה. תהיה נשמתה צורה בצור החיים. ושולי ישיר סיפור מעניין. באותו יום שנפטרה, כפי שאמרתי, היה שרה בטבת, יום קר מושלג, זה גם היה ביום שישי, ונוסעים את המיטה ללכת לכיוון ארזיתיר. מגיעים לשער שכם, לא יודעים לעבור. נו, אנחנו יודעים יום שישי זה בדרך כלל יום שמח שמה, לצערנו, ולא יודעים לעבור. לפתע מגיע איזה שוטר מפקד של המשטרה, הוא שואל, מה קורה פה? מה ההתקלות הזאת? אז הוא אומר לו, יש פה לוויה של איזה אישה. מי זאת האישה הזאת? מה זה משנה לך? אתה אומר, לא מכיר פה אף אחד. לא, אני רוצה לדעת מי האישה הזאת. אז הוא אומר לו, אישה אחת, קוראים לה אייזנבך. אייזנבך? איזה אייזנבך? איך קוראים לה אייזנבך? בלומה. בלומה. הוא פשוט מתחיל ברגע אחד לפזר את כל ההפגנה, הוא הולך ראשון לפני כל הנושאים, ומגיע עד למעלה למעלה הר הזיתים, למקום שבו יתמינו אותה. אף אחד לא יודע מה, אף אחד לא יודע למה. כנראה, אליהו נביא פחדו בעצמו. זה היה הסיפור שהלוויה הסתיימה ביום שישי, ביום הקצר הזה. אחר כך שישבו שבעה, המפקד הזה מגיע בחודו בעצמו. מי אתה, מה אתה, מה אתה עושה פה, שגעת לכאן? הוא אומר, תשמרו. כשאני הייתי ילד, התאטמתי מאימי. והבן של בלומה היה חבר שלי. והזמין אותי אליה הביתה. פשוט המצא אותי. מה שהיא קנתה לבן שינה, קנתה לי. מה שהיא נתנה לו לאכול, נתנה לי. מה שהוא קיבל גם אני קיבלתי. וככה גדלתי על ידו בביתה. לשנים כמובן הדרכים נפרדו, כל אחד הלך למקום אחר, גם צערנו, הבנים שלנו נשארו, ואני הלכתי, התגייסתי למשטרה. אני בעצם לא נמצא כאן, אני גר בצפון, בצפון הרחוק, ואמרו לי שיום שישי זה במקרה, יו במקרה, אתה תהיה בירושלים, אתה תהיה שם באזור של שער שכם, שבדרך כלל לא קל באותו יום. והנה, בורא עולם גלגל אותי להיות במקום הזה, בשעה הזאת, לבוא לגמול חסד של אמת עם אותה אישה מיוחדת. הוא סגר מעגל.
מרגש.
הסיפור הזה דרך אגב מובא בספר שהוציא אחד הבני דודים שלנו, משה אייזנבך, הבן של ולבל, בסיפור, בספר מיוחד, שמופע הסיפור הזה. אנחנו נגמור בדברים טובים, ועכשיו אנחנו ברוך השם, שבת חזק, עוד יוסף חי. סרח רוקדת ורוקעת ברגליה, אוחזת יד ביד ומוחת בכפיה. סבא יעקב עוד יוסף חי, והשמחה חוזרת ללב יעקב וליבו שוב חי, והשכינה חוזרת למעונו. יעקב הגיע למצרים כאבי המלך. יעקב התיישב במצרים בגושן הפלך, וברך את פרעה שהמים יעלו לרגליו, ומרגע שהגיע למצרים הסתיים הרעב ונמנע מלהגיע בשלשלות של ברזל. יעקב פוגש את יוסף והוא למתרגשותו. יוסף פורט בפרי ונופל על צווארו. זמן קריאת שמה הגיע ויעקב מעלה את אהבתו לבורא עולם שמלווה ומחזיק בידו. ושמרתיך בדרך אשר תלך. יהודה מקים בית תלמוד ובית מדרש. יעקב מתעורר וחוזר לבית המדרש. הברכה משתעשעים אפרים ומנשה הנכדים, והוא זכה לראות גם את בניהם הנינים. אלה שדבקו בסבא יעקב. אחיו של יוסף מתחילים לו כבוד, שוב הוא אינו אסופי אלא נכבד מאוד. אביו ואחיו ויתר בני המשפחה ראוי שיעתור בראשו כתר מלוכה, וינהיג את מצרים ביד רמה. האחים משתקים ושוקים, לא, הם אינם בדלות. אך נסתמו עיניהם בצרת הגלות. זו המשכיחה את המקום משם יצאו, הם כבר שייכים למקום כאילו כאן צמחו, ומכאן ואילך הם כבר בני גלות. ויוגד ליוסף הנה אביך חולה, והוא המלך אל אביו עולה, ומבקש לברך את אפרים ומנשה, ולהורות אותו מה כל אחד יעשה, ומה יהיה מקומו בהנהגה. יעקב מברך ומצווה דרך, אפרים יהיה מנהיג רוחני, ומנשה הוא איתן ברך, מנשה ידע לכבוש רגש אנושי כאביו, על שלא כנה ואחיו. ושמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, ולא יהיה עליו מתנשא, וכן זכו שיהיו מברכים בשמם. לכל אחד ברך יעקב איש כברכתו, לכל אחד העניק לפי כוחו גבורתו, לכל אחד קבע מקומו בסדר המסעות, איש על מחנהו ואיש על דגלו. חזק, חזק ונתחזק.
אמן ואמן. תודה רבה. הסיפור הראשון מרגש מאוד. תודה רבה לך.
תודה.
בשורות טובות איתו. רב נוסן שטרנרץ, רב נוסן מורנת, שהליל הפטירה שלו זה הלילה. מי היה רב נוסן שטרנרץ? הוא מוכר כרב נוסן מרימינוב, או רב נוסן מברסלב, או בשמו העממי מורנת. הוא נולד בט"ו בשבט בתף קוף מם, ונפטר בעשרה בטבת תפרי שהי. היה תלמידו המובהק של רבינו נחמן מברסלב, מפיץ תורתו המרכזי ומנהיגה בפועל של חסידות ברסלב אחרי שנפטר רבו. הוא נולד לנפתו לארץ, סוחר עמיד מהעיר נמירוב, וחי על לנה, בידותו הוא קונה אילוי מנימירוב, ניסה לביתו של רבי דוד צבי אוירבך, רבה של שרודר. אביו ציפה שיצטרף לאחר שנתיים בבית חמיב לעסק המשפחתי, שהיו סניפים בכל אוקראינה. בשנת 1802 היה אמור לעבור לסניף של ברדיצ'ב, אך באותה שנה הגיע רבי נחמן לעיר ברסלב הסמוכה. ושמו עבר בחבריו של נוסן, נוסן עם השנים החליט לשאול הצדיק, אמנוס מיד התקשר לרבו העתידי, הפך לתלמידו הקרוב ביותר, ליווה אותו עד יום מותו של רבי נחמן ברסלב בעיר, בעיר אומן. וכך מסופר על ההתקרבות שלו לרבי נוסן לרבי נחמן. מובא ככה, בין אברכי נמרוב, אליה שב רבי נוסן היה אף כאלה שטעמו טעם החסידות. ובשיחותיהם בבית המדרש פרצו ויכוחים לא מעטים בין אותם אברכים, לבין האברכים המתנגדים לחסידות, שרבי נוסן היה מהבולטים שבהם. הם סיפרו לרבי נוסן אותות ומופתים מרבותיהם ואת עבודת השם העצומה שלהם, ולרבי נוסן לא הייתה ליבו לסיפוריהם, וביטלם במחי יד. עבודה? אמר לרבי נוסן, עבודה אמיתית ראיתי אצל חמי, שארבעים שנה לא ישן על מיטה, ויומם ולילה אגב את תורת השם, וכי אתם יודעים עבודה מהי? כך נמשכו הוויכוחים עד שהחלו לשוחח עמו מעניין השמחה וחיות בעבודת השם. כאן הייתה ידם על העליונה. ליבו של אברך הלמדן הגדול רבי נוסן ספוג היה בכאב, משום כך בדיוק חש שהיה חסר וחיות את השמחה בעבודת השם. ומשכך לא ארכו הימים והחילו הדברים להיכנס לליבו, ותוך זמן קצר הפך רבי נוסן לחסיד. רבי נוסן עלה לכתב את כל התורות והמאמרים ששמע מרבי נחמן. לאחר מותו ניסה רבי נוסן לשמר את החסידות ברסלב, ותיקן עליה לציונו של רבי נחמן ברסלב וקיבוץ חסידי בראש השנה. הוא היה נוסע בין קהילות חסידים בערים הסמוכות, וכן הדפיס את ספרי רבי נחמן. רבי נוסן לא טען להיותו האדמו"ר של חסידי ברסלב, אלא המנהיג המאחד, ולשיטתו הרבי נשאר תמיד רבי נחמן. ב-1811 הדפיס את הספרים ליקוטי מוהר"ן וספר המידות, ואחרי זה הוא קנה בעצמו בדפוס, עמיד בבית שלו בדפוס, ושם הדפיס את ליקוטי מוהר"ן. השלמת ספר המידות תיקון הכללי בשנת 1821, כדי לא למשוך את תשומת השלטונות, נכתב לספרים שנדפסו באוסטרה או במוילוב. רבי נוסן עסק בהדפסת הספרים במשך כל ימיו, וכך הפך את ספרי ברסלב לנפוצים ביותר מספרי החסידות. בשנת 1822, תוך כדי מלחמת העצמאות היוונית מטורקיה, יצא רבי נוסן למסע לארץ ישראל, שם שעה מספר חודשים. רבי נוסן התקין אספת חסידים אצלו בברסלב בחג השבועות ובחג חנוכה. ובשנת 1834 התחדש גל הרדיפות נגד חסידי ברסלב, בניצוחו של מוישה גוטרמן מסורואן. חסידי ברסלב נקראו כופרים, נאסר עליהם לאכול מהשחיטה שלהם, להתחתן איתם, לרחם עליהם. הרדיפות פסקו אחרי מותו של אותו הרב גוטרמן. בזמן הרדיפות נמצא רבי נוסן, רכושו הוחרם, נאסר עליו להתגורר בברסלב, ועבר לעיר הולדתו נמירוב. בשנת 1838 הוא חזר לברסלב, ובשנת 1844 נפטר ונקבר בכניסה לבית הקברות היהודי בעיר. את מקומו מילא אחרי מותו רבי נחמן חזן מטולצ'ין, עליו נאמר זה שנשא עבורית לאי המים. רבי נחמן מטולצ'ין הוא ינהיג את העדה. על ביקורו של רבי נחמן ברסלב בארץ ישראל יש גם תיאור בספריו של רבי נוסן. כשהם מגיעים לארץ ישראל, הם מגיעים לחיפה. בחיפה יש עד היום בית הכנסת, היום בית הכנסת של העדה המרוקאית, בית הכנסת שלפי הרבה ידיעות שם התפלל רבי נחמן ברסלב כשהוא הגיע לארץ ישראל. וכשהוא הגיע לגליל, הוא ביקש קודם להגיע לקברו של קרוספדאי, התנה, שנמצא במלא ההר מול רבי דבר אילאי, ואחרי זה למירון. הוא אמר שקרוספדאי זה הציצית, קרוספדאי זה תוציתה, ורב שום בר יוחאי הוא תפילין. בבוקר מניחים קודם את הציצית, ואחרי זה את התפילין. אז הוא הלך קודם לקרוספדאי התנה, ואחרי זה הוא הלך למירון, אבל אחרי תקופה קצרה מאוד, רבי נחמן עזב את ארץ ישראל, כי השלטונות חיפשו אותו ורדפו אחריו, הוא עזב את ארץ ישראל, לא נשאר כאן. רבי נוסן ברסלב, הלילה זה היום ההילולה שלו, התכנסו בהרבה בתי מדרש של חסידי ברסלב ברחבי הארץ והעולם, והיה סידת הילולה. בין השאר יצא לאור, עדיין עוד לא נמצא ברחוב, אבל זה בימים הקרובים, הספר ליקוטי הלכות חדש של עוז והדר. עוז והדר, גם משלחת של עוז והדר, יצא אל ציונו של רבי נוסן ברסלב, נמצאת ברגעים אלו, נמצאת שמה, היו באומן, ושמה, משם עלו לברסלב, לציונו של רבי נוסן ברסלב, הקבר נמצא במלא הער למעלה, הרבה מדרגות עד שמגיעים למעלה, אבל מי שנמצא באזור אוקראינה, לא מפסיד להגיע לקברו של רבי נוסן ברסלב. אנחנו נשמע, כמו שאמרנו, שהשירים שלנו עלה למוקדשים לחסידות ברסלב. בעזרת השם אנחנו נעשה תוכנית מיוחדת על ברסלב, על ברסלב ירושלים, כי זה סיפורים מאוד מיוחדים, על זה יצאו מספר ספרים, על הדמויות המיוחדות של חסידי ברסלב בירושלים. אנחנו נשמע כפתיח את לך דודי, שירו של חסידי ברסלב, מנוגן על ידי מוישה שילגי, כבר לדעתי לפני למעלה מ-40 שנה, מוישה שילגי מנגן על כינור, אני שמעתי אותו כבר אז, אז הנה אנחנו מביאים זה ישן, מקורי, אותנטי, שיר לך דודי.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
חופשת חורף מפנקת, הכל כלול. במלון היוקרתי Magic Sunrise, 3 ארוחות ביום, ופינוקים ללא הפסקה, ובחשרות גלת למאדרין, טיולי ג'יפים חינם. מחירים מיוחדים לקבוצות. לפרטים חייגו, 03-57-5-8.
C-Travel. משנה מאירה, שתי משניות יומיות, בפירוש בהיר ונוח להבנה, בחוברת חודשית עד הבית. לקבלת חוברת ראשונה בחינם וללא התחייבות, התקשרו כוכבית 3764.
בשורות טובות, פשוט לסגור שידוך. 08-66-44-647.
במקום רק לחלום על זמן עם המשפחה, עכשיו אתם יכולים לצאת לחופשה. חופשה משפחתית במלון הפאר דן פנורמה אילת. אירוח כיד המלך, גלת למהדרין. תוכניות והופעות בהשתתפות מיטב האומנים. אפשרות לטיסות במחירים מיוחדים. התקשרו עכשיו 02-666-5555. 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
שלום, מדבר רב איתן אקשטיין, מקל ומייסד רטורנו, המרכז לטיפול וגמילה מהתמכרויות. אחרי 25 שנות הצלחה ואלפי בוגרים בחסדי השם, אני שמח לבשר על קורס ייחודי ללימוד שיטת רטורנו לפי עקרונות 12 הצעדים, המעניק כלים ליישום מיידי בעבודה עם מטופלים ותלמידים. הצטרפו להצלחה.
לפרטים והרשמה 073-222-1133 073-222-1133.
חידון ההלכה העולמי עם הגאון הרב אופיר מלכה יוצא לדרך בעונה חדשה. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות ברכות במשנה ברורה. הטוב מביניהם יוכתר כחתן ההלכה העולמי לשנת תשע"ח ויזכה בפרס הגדול 25,000 שקלים. חידון ההלכה העולמי עם הגאון הרב אופיר מלכה בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא אחד בירושלים, בהשתתפות הקהל והמאזינים בבית ובהנחיית מרדכי לוי, יום ראשון 22:00, רק כאן בקול חי.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
בוא נשמע את הרב ליאו שלזינגר על ענייני עשרה בטבת, ואחרי זה נשמע שיר ניגון שנקרא שיר ניגון הסבא.
ויהי בשנה התשיעית למלכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילה לירושלים, ויחן עליה ויבנו עליה דייק סביב, מתוך מלכים בית קפה וגם בנביא ירמיהו. הנביא חזקל אומר, ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש למור בן אדם, כתוב לך את שם היום הזה, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל לירושלים בעצם היום הזה. עשרה בטבת, המשמעות של היום של עשרה בטבת, אנחנו רוצים לשוחח עם הרב הגאון, הרב אליהו שלזינגר, רבה של שכונת גילו בירושלים. שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
עשרה בטבת, משמעותו של היום.
אז כפי שקראת, כפי שכתוב בירמיהו, וכפי שכתוב גם במלאכים, זה היום שבעצם התחיל חורבן בית המקדש. ההמשך של זה היה אחר כך ב-17 בתמוז, שתבו העיר במצור, כפי שמובא שם במלאכים, וההמשך שלו היה ב-9 לחודש, ויחזק הרעב בעיר, כמו שמסופר שם, ולא היה לחם לעם הארץ, ואז היה חורבן בית המקדש, כפי שגם מובא בירמיהו שבחודש החמישי, בעשור לחודש, בא נבוזרדן, רב הטבחים, שרף את בית השם, את בית המלך, את כל בתי ירושלים, את כל חומת ירושלים סביב ניצו, וכך הגלה נבוזרדן, שקראו לו רב הטבחים, את כל המון בית ישראל לגלות.
המצור התחיל בעשרה בטבת, ובסוף השנה התשיעית של צדקיהו, ונמשך שנה וחצי עד הכיבוש של ירושלים וחורבן בית המקדש בתשעה באב. עכשיו, זה הדבר היחיד שקרה בעשרה בטבת, או קראו עוד דברים בעשרה בטבת?
כפי שכתוב, בתשעה באב היו כמה דברים. בעשרה בטבת לא היה יותר, אלא העיר בא במצור.
עכשיו, בימים של קודם, בחטא וטט בטבת, היה, אחד מהדברים היה תורגמה התורה ליוונית.
תורגמה, כן. אבל זה לא היה בעשרה בטבת.
כן, זה היה בחטא ובטט.
ולפני זה, כמדומני שגם יום קודם, גם הנביא עזרא נפטר, והסופר נפטר, זה גם כן היה יום שבשולחן ערוך מובא, שאותו יום קבעו אותו לצום. כי באמת לא קבעו על אנשים אחרים, על נביאים אחרים, לא קבעו צומות. אבל היום הזה, יום שבו נפטר עזרא הנביא, אותו כן קבעו, כי זה היה באמת יום מיוחד. כי עזרא הסופר הוא באמת היה כנראה מגדולי הנביאים.
גם עזרא וגם נחמיה.
גם עזרא וגם נחמיה.
כן, ככה נמצא ברוחיים את תפקוף פי. עכשיו, גם יש איזה גם דעה אחת שאותו האיש נולד בטט בטבת. ולכן מובא שרבותינו לא עשו תענית באותו יום בחדר בטבת. עכשיו, עשרה בטבת הוא צום שמתחיל מתי?
אם נדבר במה שנוגע להלכה, אז כפי שידוע שכל הצומות חוץ מתשעה באב וכמובן יום הכיפורים, כולם מתחילים מעלות השחר. מעלות השחר של אותו יום ולא לפני זה. לכן גם כל דיני התענית מתחילים מעלות השחר. אמנם, אם אדם הלך לישון שנת קבע והוא התעורר לפני עלות השחר, הוא לא יכול לאכול, אלא אם כן קיבל על עצמו, התנה, עשה תנאי בזמן שהוא הלך לישון, הוא עשה תנאי שהוא רוצה לאכול לפני עלות השחר. כי בדרך כלל, אדם שהולך לישון, אדם לא קם לפני עלות השחר, ואדם הולך לישון כבר במחשבה שבעצם הוא מתחיל את הצום. ולכן כדי לאכול לפני עלות השחר צריך לעשות תנאי, זה כמובן לגבי אכילה, לגבי שתייה, אם לא עשה תנאי, אז אף על פי כן יכול לשתות לפני עלות השחר. אמנם חצי שעה לפני עלות השחר כבר אסור לאכול פת, בשיעור של כביצה, רק פירות, דברים קלים, בגלל שאסור לאכול חצי שעה לפני זמן תפילה. למרות שעלות השחר, באמת זה עדיין לא זמן תפילה, אבל אם אדם מתפלל בעלות השחר, אז יצא ידי חובתו.
אני פעם שמעתי מהרבה של ירושלים, הרב הגאון רבי יצחק קוליץ, שדיבר עם איזשהו יהודי חילוני ואמר לו, יש שש צומות, ואני אתן לך סימנים לשש צומות האלו, שזה הבחור ובחורה, השחור והלבן, הקצר והארוך. שזה הבחור, זה צום גדליה, והבחורה זה תנית אסתר, והשחור זה תשעה באב, הלבן זה יום כיפור, הקצר זה עשרה בטבת, וארוך זה שבעה עשר בתמוז. כן, אנחנו מדברים על צום שהוא יחסית קצר.
שהוא יחסית קצר, בגלל שהיום הוא קצר, כן, בהחלט.
עכשיו, חתן וכלה שמתחתנים אתמול?
חתן וכלה, זו שאלה יפה, וככה מובא בביאור הלכה, חתן וכלה בתוך שבעת ימי המשתה מתענים. בגלל שהצומות האלה הם צומות של ציבור, הם תענית ציבור, ותענית ציבור גוברת על שמחת היחיד שלהם, על הרגל היחיד שלהם, ובפרט צריך לזכור שגם בליל החופה הם מזכיר החתן את ירושלים בחורבנה, כן?
משכחי ירושלים. אז הם נתנו לו מיד לא לשכוח.
אז הם דואגים לו שלא ישכח, בהחלט.
עכשיו, התפילות, בבוקר זה בתפילת שחרית, יש קריאה בתורה של ויחן?
יש בבוקר תפילת שחרית גם סליחות, צריך לזכור, יש סליחות מיוחדות לעשרה בטבת, שנוהגים לומר אותם, וגם כמובן קריאת התורה, כמו בכל תענית, קריאת ויחל, וכמובן מי שיכול לעלות לתורה, זה רק מי שבדעתו להתענות כל היום.
עכשיו, חולים, נשים בריון, נשים מניקות?
נשים מניקות, מעוברות, אינן צריכות לצום. לא צריכות לצום, אלא אם כן הן חזקות, אז יש, כדאי שהם יבררו את הדבר הזה. על כל פנים, בימינו הם בוודאי לא מצוי כל כך שנשים בוודאי לא מעוברות ומניקות, שהן כל כך חזקות, לכן עדיף שהן לא תתעננה, וישמרו את הכוחות.
עכשיו, היום הזה גם נקבע לפני הרבה שנים כיום הקדיש הכללי.
כן.
איך אנחנו מתייחסים לזה?
כפי שאתה יודע, רב ישראל, אז הייתה שאלה גדולה כשהכנסת קבעה את יום חבב וניסן כיום השואה והגבורה, כפי שהיא קרא לזה, והייתה מחלוקת גדולה, את הטענה גדולה של הרבנות הראשית לישראל, בראשות הרב הרצוג, שלא לקיים את היום הזה בחודש ניסן, שהוא חודש שלא אומרים בו תחנון, ולא אומרים בו כלמה לרחמים. אז באמת הייתה התנגדות לכך, אבל כפי שבהרבה דברים אחרים, הכנסת גברה, ובית הכנסת לא כל כך גבר. אז מה שעשתה הרבנות הראשית, היא הביאה את היום הזה, בעצם קבעה את היום הזה, שיחול בעשרה בטבת, שהוא יום הקדיש הכללי, הוא בעצם כמו יום השואה שקבע הכנסת בחבב בניסן. אבל קראו לזה יום הקדיש הכללי, בעיקר עבור אלה שאין מי שיאמר אחריהם קדיש. אז כפי שנהוג בכל בתי, אני חושב שבהרבה בתי כנסת, שבאותו יום כולם, מי שיכול, כולם אומרים קדיש על קרובים, על ידידים, שאין מי שיאמר אחריהם קדיש, וכך נהוג ביום עשרה בטבת.
כן, יש בספרו של הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, בהלכות שלמה, בפרק י"ח, הוא נשאל שם השאלה אם ראוי לשמור עשרה בטבת בתור יום זיכרון לאביו ולאמו שנספו בשואה. התשובה שלו שהדבר נכון מאוד, וכדאי גם לבנו לשמור על היורצייט. כן. פסק הלכה של רב שלמה זלמן אוירבך.
יש כאן עוד נקודה, בזמנו שאלו את החזון איש, האם יש לקבוע יום תענית על יום השואה. כמובן שהחזון איש היה נגד זה, כיוון שאנחנו חיים בתקופה שאין בידינו חכמים ובוודאי לא נביאים שיכולים לקבוע לכל ישראל איזשהו מועד או איזשהו זמן שיהיה זמן לכל ישראל או להתענות בו או לעשות בו חג וכיוצא בזה. ולכן קבעו אותו ביום שבין כך צמים, עשרה בטבת, והוא יום תענית בין כך ובין כך, ולכן היום הזה נקבע לידי הרבנות הראשית כיום הקדיש הכללי.
עכשיו, אם אנחנו עוברים מהצד ההלכתי לצד שמתאר של ההגדה, של המחשבה, מה בן אדם צריך לעשות בתור יום בעשרה בטבת? הוא צם. אז אנחנו יודעים שבתשעה באב יש איכה, יש קינות, יש במה לעסוק בעניין. מה עושים בעשרה בטבת?
טוב, אז קודם כל אני מניח שמי שלומד אז ימשיך ללמוד, ומי שעובד בוודאי גם באותו יום ילמד, יעבוד. מה שאני יכול לומר, מה שכותב הרמב״ם ומביא אותו המשנה ברורה בתחילת הלכות תענית, והמשנה ברורה מביא שם את לשון הרמב״ם, ושהרמב״ם כותב שבוודאי לא העיקר התענית אלא עיקר המחשבה, לתקן את המעשים, לשפר את המידות, שזהו עיקר התענית. עיקר התענית היא עשויה כדי שאנחנו נלמד ממעשי אבותינו, ואנחנו לא נעשה כמעשי אבותינו, כמעשי אבותינו הלא טובים שהיו. ואנחנו נשוב בתשובה שלמה, וייר את סקם ואת תעניתם, לא נאמר, אלא וייר את מעשיהם, כך כתוב ביונה. ולכן עדיף לראות את המעשים ולהרהר בתשובה, ובפרט בימים הקשים האלה שאנחנו עוברים כעת, חשוב מאוד לתקן, לשפר את המעשים, מידות של בן אדם לחברו, בן איש לאשתו, ובן אדם למקום בוודאי, מה שאדם יכול לשפר כדי להרבות זכויות לישראל. וישראל זקוקים להרבה זכויות. וזהו הזמן לפשפש ולהרהר במעשינו.
אני ראיתי במספר פעמים את הגאון הרב סלנקה פישר, שהיה מראשי הבד"ץ של העדה החרדית, ביום הזה, בעשרה בטבת או בשבעה עשרה בתמוז, ביום צום כזה, הוא היה יוצא לבקר בבית חולים. הוא היה הולך מהבית ברגל לביקור חולים, שזה היה קרוב אליו, והיה פשוט מקדיש כמה שעות מסתובב בין החולים.
לביקור חולים.
כן. זה גם אחד מהדברים שאפשר לעשות, הרי לכל אי אפשר, ולשתות, מי שלומד, לומד, כמו שהרב אמר. אבל מי שרוצה, מה שנקרא לערר בתשובה, זה להסתובב בבתי חולים.
תרשה לי להוסיף משהו, כמו שכמי שהכיר את רב סוליאנקה פישר, זכר צדיק לברכה, אני מעריך שהוא הלך לבית חולים לא כל כך בשביל לבקר את החולים, אלא בשביל להגיד להם שאסור להם לצום.
כן, זה ממש התאים לו.
כן, אני חושב שזה היה יותר, יותר מתקבל על הדעת, כדי להזיר אותם שלא יזיקו לעצמם ושלא יצומו.
אני זה, אתה אומר זה קרה, כי אני פעם נכנסתי לבר ביום כיפור, והוא ישב ולמד, הוא אפילו לא הרים את הראש, אמר, זה בסדר, זה בסדר, תשתה לי שיעורים, זה בסדר. אני באתי באיזה שעניין אחר לגמרי, אבל כנראה שאחד אחרי השני נכנסו וישאלו אותו את מה שאלות.
כן, אז, כן, כן. וידוע, ידוע שיטתו, אני פעם שאלתי אותו איך, למה הוא מקל כל כך בנושא הזה, במיוחד למעוברות, למניקות, אז הוא אמר שהוא מכיר את, את הדברים האלה גם אחרי הצומות, והוא רואה איזה מקרים מגיעים אליו בגלל שצמו. אז לכן הוא מקל כדי למנוע אחר כך את, את הדברים המסוכנים שקורים אחרי התעניות.
בהחלט. תודה רבה, הרב אליהו שלזיגר.
שמע בשורות טובות, ישועות ונחמות. Thank you.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
ללמוד משנה? מהיום זה קל. משנה מאירה, תוכנית לימוד יומית להשלמת שישה סדרי משנה. שתי משניות יומיות, בפירוש בהיר ונוח להבנה, באותיות מאירות עיניים, בחוברת חודשית עד הבית. לקבלת חוברת ראשונה בחינם וללא התחייבות, התקשרו כוכבית 3764. משנה מאירה, כוכבית 3764.
ארגון בשורות טובות מציג מהפכה בעולם השידוכים. כל אחת יכולה. שמעת נכון, גם את יכולה להפוך לשדכנית ולהרוויח בגדול. גם קורס שדכניות מקצועי שייתן לך את הכלים להפוך לשדכנית מצליחה, גם מאגר שמות עצום ואיכותי המתעדכן באופן קבוע, וגם נופש הכולל ארוחות בחשרות מעודרת, ספא, בריכה ועוד, וכמובן מרצים מהשורה הראשונה בתחום השידוכים. עם סיום הקורס תקבלי תעודה וכן ליווי ומענה הלכתי ומקצועי, ובנוסף גישה חופשית למאגר השידוכים הענק והאיכותי של בשורות טובות. התקשרי כעת 08-66-44-647.
במקום רק לחלום על זמן עם המשפחה, עכשיו אתם יכולים לצאת לחופשה. חופשה משפחתית במלון הפאר דן פנורמה אילת. אירוח כיד המלך, גלת למהדרין. תוכניות והופעות בהשתתפות מיטב האומנים. אפשרות לטיסות במחירים מיוחדים. התקשרו עכשיו 02-666-5555. 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
שלום, מדבר רב איתן אקשטיין, מנכ"ל ומייסד רטורנו. המרכז לטיפול וגמילה מהתמכרויות. אחרי 25 שנות הצלחה ואלפי בוגרים בחסדי השם, אני שמח לבשר על קורס ייחודי ללימוד שיטת רטורנו לפי עקרונות 12 הצעדים, המעניק כלים ליישום מיידי בעבודה עם מטופלים ותלמידים. הצטרפו להצלחה.
לפרטים והרשמה 073-222-1133 073-222-1133.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
הרב יהודה קרויזר, רבה של שכון של מצפה יריחו, גם מדבר על שרה בטבת, ובסוף אנחנו נשמע את שירו לו, זמרו לו, אפולי בורשטיין עם הקליזמרים הירושלמים, כולם חסידי ברסלב.
עשרה בטבת מדובר על המצור שהיה לפני החורבן שלוש שנים קודם. הגע בעצמך ילד שנזרק מבית הספר בגלל שהוא עשה לפני ואי אפשר להזיק אותו בשום אופן שבעולם, ואבא לא יודע איך להצטדר עם הילד באמצע השנה, מסכן הוא לא יודע ואף אחד לא רוצה לקבל אותו באמצע השנה. סוף סוף הוא מצא איזה מנהל קרוב שלו, מוכן לקבל אותו. אומר המנהל, כן, אני מוכן לקבל אותך, אבל תביא לי פתק אישור שהמנהל הראשון משחרר אותך, כדי שהשם של הילד לא יופיע בשתי בתי ספר. אומר, אין בעיות. הולך האבא למנהל הראשון, אומר לו, שמע, ברוך השם, מצאתי בית ספר מנהל שמוכן לקבל אותי באמצע השנה. אומר, ברוך השם, אבל תראה, הוא רוצה ממך פתק שאתה שחררת את הילד. אומר, לא, אני לא נותן פתק. אבא בהלם, סליחה, אתה רוצה לראות את הילד בחזרה? אומר, לא. אז למה אתה לא משחרר? כי הילד חייב למורה שלו 100 פעמים עונש, אסור לאחר לכיתה. עד שהוא לא יעשה את העונש, אני לא משחרר אותו. אבא בהלם, חוזר למנהל השני, ואומר לו, אין פתק כי הוא חייב עונש. המנהל השני בהלם, ומרים טלפון למנהל הראשון. זאת היא השאלה שצריכה להישאל. אם 3 שנים לפני חורבן בית המקדש היה מצור, המצור הזה אחרי 3 שנים נחרב בית המקדש, האם זה לא בדיוק אותו שאלה שאני שואל אותך עם הסיפור של הילד? היום אחרי שנחרב בית המקדש והעיפו אותנו מהבית ספר, העיפו אותנו מהארץ, ואתה אומר לי, סליחה, יש גם כן מצור שהיה לפני 3 שנים? זה כמו שהילד חייב למורה שלו 100 פעמים עונש, לא לאחר לכיתה. מה נתך על השאלה הזאת? זאתי השאלה המדויקת, ודווקא על עשרה בטבת, ובזמן שאחרי שנחרב בית המקדש, אין שום טעם להזכיר את העניין. ואכן, המנהל השני, תלתן למנהל הראשון, אמר, שמע, אני עושה לך טובה שאני מקבל אותו באמצע השנה, כן או לא? אומר, מאוד, מאוד. אז תגידי, מה זה העניין הזה של העונש, מאה פעמים? אני לא מבין אותך. אומר לו המנהל הראשון, תקשיב, הילד הזה הוא בכיין, הוא יודע לשחק את זה. אתה חושב שאני זרקתי אותו בגלל שהוא כל כך רע? אני הייתי רע. למה? הילד הזה היה עושה בעיות קטנות, קיבל עונש מהמורה, לא עשה, התבכיין, למה לא עשית? לא היה עיפרון, היה עיפרון, עשיתי את העונש במזנון, האמא לקחה את המפתח. הילד הזה, הוא יכול לשחק אותה מצוין. אני פחדתי שמה, הילד גם ישחק את זה אצלך, וגם יעשה תרגלים, ואחר כך אתה תצטרך להעיף אותו, כמו שאני, ואני אצטרך לקבל אותו בחזרה, מכוח משרד החינוך, שאי אפשר לזרוק ילד באמצע השנה. אמרתי, אני דווקא ילמד אותך בשעת מעשה, תדע לך אם הילד הזה מתחילים כשהבעיות הן קטנות. זה נקרא בלשוננו איתותים. אתן לך דוגמה. אחד נסע עם מכונית, יש בגלגל ארבעה ברגים, נכון? ברג אחד השתחרר. הוא אומר, לא נורא, שמה, יש עוד שלושה ברגים, שאפילו משתחרר. לא הבריק את הבורג, לא נורא. וממשיך עלה לנסוע, בינתיים הגלגל עושה קצת שמיניות, פעם 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 פעם, אחרי כמה קילומטרים, השחיקה של ההברגה עלתה על הברגים, והגלגל ברח, המשיך הבן אדם לנסוע על שלושה גלגלים, כמובן שהגיע לחדר מיון בלי הכרה. אחרי יום הוא פותח את העיניים שלו, מה קרה לי? אדוני, היה חסר לך בורג. איפה? בראש. כי אדם לא נורמלי, אתה רואה איתות, אתה רואה שהבורג הזה הוא רופף, סגור אותו. זה נקרא בלשוננו איתותים. אנחנו לא שומעים לב לאיתותים הקטנים, ואחרי זה גודל לנו ילד חייר את זה. וזה היה בחינוך, בבתי ספר. ההורים אומרים שהילד הוא קטן, לא נורא, לא נורא. בוא, אתם רואים את הנקודה הזאת. פה אנחנו רואים את הסדק, הסדק הוא קטן. בהתחלה, שום דבר, אבל הכיוונים הם כיוונים שונים. אל תסתכלו על הבעיה בהתחלה, ולכן אני אומר לכולם, בהתחלה אומר, לא נורא, גם זה טוב, גם זה טוב, גם הילד קטן, הוא לא מבין, נגדל, יבין, זאתי השטות הגדולה. נא להתחשב עם איתותים. האיתותים הללו אומרים לך, אדוני היקר, בורג זז, תעשה אותו. אתן לך עוד דוגמה, אדם יש לו סוברו חדשה, נוסע פתאום יש לו אור בשמן, לא, אור בשעון. מה זה אומר? או שחסר דלק, או שחסר שמן. או חסר דלק, או חסר שמן. נו, הטיפש הזה לא מבין במכונאות, הוא חשב שיש לו בעיה בחשמל, הוא בא לחשמל, הוא אומר, שמע, יש לי בעיה בחשמל, ויש לי עוד שעה, פגישה, תעשה לי טובה. הלך החשמלי, הגנב הרמאי הזה, והלך ניתק לו את הבטריה מהשעון, הרי השעון הזה עובד עם בטריה, עם חוץ שהוא בא לבטריה, ניתק לו את זה מהבטריה, אומר, oh, איזה יופי! נתן לו 100 שקל, תן לי כרטיס ביקור, אני אפרסם אותך. לא נוסע 3 קילומטר, האוטו פאק ומגרוש, אין שמן, שלום על ישראל, הלך האוטו. איפה הבעיה פה? הבעיה שהבן אדם לא שם לב לאיתות. חברת סוברו לא יכולה שכל רגע תפתח את המכסה מנוע ותבדוק אם אין דלק או אין שמן. נתנו לך איתות, ואתה לא שם לב לאיתות. לא שם לב לאיתות, זה מה שקורה עכשיו. זו צורת החיים של כל הרחוב שלדבוננו הרב, אנחנו בתור פנצ'ר מאחר מנסים להוציא אותם. הם לא שמים לב לילדים שהם קטנים. יש איתות, אתה רואה שכבר הילד בבעיה, הוא כבר פתאום יש לו פלאפון, פתאום יש לו כזה וכזה, ואתה אומר, לא נורא, יראה דברים כאלו. ופתאום גודל לך חיית טרף, משום שאתה לא שמת לב לאיתות. זהו היסוד הגדול, איתותים, מציל בים, נא לא להיכנס, יש מערבולת, הוא אומר, לא, אני אסתדר, מערבולת טבע בים. מי השם? הוא לא רז לשם למודעה, לשם, יש איתותים. אדם נכנס לכביש שעובדים, עובדים, יש בצד שלט קטן, הכביש ללא מוצא, הוא אומר, לא, יש כביש, נוסע 30 קילומטר, הכביש ללא מוצא, בזבז קילומטר 30, לא 30 חזור. אדוני, למה לא שמת לב על נקודות הקטנות, הכביש ללא מוצא. רבותיי, זהו הבעיה שלנו בחינוך היום. לא שמים לב לעיתותים כשהם קטנים, ואחרי זה גודל להם חיות ערב, כל בתי כלב, בתי סוהר, גדולים מאותם ילדים שהיו משפחות, לא משפחות טובות, משפחות נהדרות, ואחרי זה, איך הם הגיעו לכלא? לא שמנו לב לעיתותים הקטנים, וזהו עשרה בטבת. עשרה בטבת זה היה שלוש שנים מקודם. עכשיו שימו לב, ישעיהו היה נביא, ירמיהו היה נביא ויחזקאל. שלושת הנביאים אומרים, חבר'ה, אתם לא חיים טוב, אתם לא חיים נכון. ואמרו, לא נורא, לא נורא, לא נורא. והיה איתות, יש מצור, ועשו צחוק. אחרי זה נחרב בית המקדש, זה כמו שהגלגל ברח. תשעה באב זה חמור מאוד, כמו שאנחנו יודעים. אבל מי אשם בזה? זה שאנחנו לא שמנו לב למצור, לא שמנו לב לעיתות. לכן אפילו היום שאני כבר מדבר אחרי שנחרב בית המקדש, אני חייב תזכורת של המצור שהיה בעשרה בטבת, כי הכל גרם בגלל שלא שמתי לב לעיתות הקודם. וזהו מסר גדול על חינוך שיש היום ברחוב בארץ בעולם, לא שמנו לעיתות. מה לדעתך על דבר כזה?
אנחנו רוצים עכשיו לנסות לדעת, אם אני היום בחור שמתחזק, לא בדיוק שום התורה מצוות ולא לא מספיק כי עושה מה שצריך, יש לי מספיק מה לעשות היום, אני צריך להניח תפילין, אני צריך לעשות מה שמוטל עליי, אני צריך לצום היום על משהו שקרה לפני 2000 שנה? איפה נקודת החיבור? מה חסר לי היום באמת בית מקדש?
קודם כל אתה צריך לדעת שהעניין של הצום זה לא עניין דרבנן, זה מופיע בספר זכריה. בזכריה אומר, ואני אפוך, זה המקור היחיד של עצמות. איפה זה כזו עצמות? איפה? תחפש את כל התנך, לא תמצא. בזכריה כתוב, ואני אפוך את הצום הרביעי, חמישי, השביעי והעשירי לימי שמחה. קודם כל תדע שזה כתוב שם. אדוני היקר, אל תדחה דברים. אל תאמר, שאני אגדל, אני אשתלב. אני אהיה דתי כשאני אהיה בן 80. אתה לא תהיה דתי בן 80. אדוני, שים לב על העיתותים, על הגלגל. שים לב אם אדם לא הולך, יש לו משהו איזה, אני יודע איזה בלוטה, הוא לא הולך לבית חולה לרופא. אחרי זה כמובן שיבוא, גמר את החיים, היית בא בזמן. זה נקרא עיתותים. אני חושב שדווקא עשרה בטבת הוא המסר אדיר, אדיר, אדיר במוסר חינוכי. מה לדעתך על דבר כזה? זה העיתותים. אם היית שואל אותי על תשעה באב, זה שאל נפוליון. נפוליון ראה אנשים בצרפת לפני 300 שנה בוכים. אמרו לו, מה אתם בוכים? נצח. אמרו לו על איזה בית שנפל בירושלים. אומר נפוליון, סליחה, לא היה לבית הזה ביטוח? אמרו לו, לפני 1700 שנה לא היה ביטוחים. התגלגל מצחוק. יהודים בוכים על בניין לפני 1700 שנה? אחר כך הוא חזר אחרי רבע שעה, אומר, אם הם בוכים על בית כזה, סימן שזה חי אצלהם. זה שם היית יכול לשאול את השאלה, אם היינו נמצאים שם בתשעה באב. אבל עשרה בטבת, אני כבר, אני סיפרתי לך עם המנהל,